להתנגש בקיר בטון. כתבתן של שני ליטמן וורד לי. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. שום דבר בחיים של אבינדב בגין אינו סתמי, אגבי או קל. במיוחד לא קל. גם בגלל המאבק הבלתי פוסק שלו בהתניות, כפי שהוא קורא לזה, מול עצמו ומול העולם, וגם לא קל במובן הפשוט יותר, זה שנובע מהעובדה שיצירות האומנות שלו עשויות מבטון. עבודות האומנות שלו שמוצגות כעת לראשונה בגלריה מאיה בתל אביב, הן פרי מאמץ פיזי משמעותי ומדוקדק, ונוצרות בקצב איטי למדי. הן עשויות מברזל ובטון, לא בדיוק פסלים ולא בדיוק ציורים, אבל מוצגות כשהן תלויות על קיר. קירות שאני שם על הקיר, מגדיר אותן בגין. אלה עבודות מופשטות שקשה לתאר מה בדיוק רואים בהן, אבל הן רבות הבאה, עדינות, עבריריות ומורכבות, למרות החומר הכבד והאטום שממנו הן עשויות. לפעמים הן נראות כמו שרידי צוללות עתיקות, לפעמים כמו מפות שנחקקו בסלע, או מאובנים שמנציחים תנועה וחיים עתיקי יומין. ובהן צורות מוכרות מאוד, ועם זאת, לא דומות לשום דבר שאפשר לתת לו שם. סוג של פלא. הוא נולד ב-1974, בנם החמישי מתוך שישה ילדים של בני ורות. יש לו ארבע אחיות, ואחיו יונתן, שהיה מבוגר ממנו בשש שנים, היה טייס בחיל האוויר ונהרג בתאונת אימונים בשנת 2000. הוא בעצמו אב לחמישה ילדים, נשוי ללירז, מורה וסגנית מנהל בבית הספר אדם בשיטת וולדורף בירושלים, ומתגורר עד היום ברחוב שבו נולד וגדל, שבו גרים הוריו עד היום, ובו התגורר בשנות חייו האחרונות גם סבו, ראש הממשלה לשעבר ואבי המהפך הפוליטי הראשון בישראל, מנחם בגין. כמו בסקוטלנד, שמוצאים עצמות ורואים בניתוח גנטי של המשפחות שגרות באותו מקום כבר 20,000 שנה. הייחוס המשפחתי הפך מפגשים קודמים שלו עם העיתונות לטראומה קשה, ולכן הפעם הוא מתראיין בחשש רב ומגדיר בנחרצות אזורים פרטיים ואישיים, בעיקר בכל מה שקשור לאביו ולסבו. החשיפה הראשונה שלו בעיתונות הייתה ב-2007, כאשר נהג להפגין בקביעות לצד תושבי בילעין נגד גדר ההפרדה. העיתונות הופתעה למצוא את נכדו של מנהיג הימין המיתולוגי ומפקד האצ"ל לשעבר, מפגין לצד הפלסטינים. ב-2010 פרסם ספר תחת הכותרת סיום הסכסוך, רשימות אישיות ופואטיות שהציעו מבט אחר על הפוליטיקה והמדינה, ופרטו את השקפת עולמו שמתנגדת להפרדות בין הלאומים והדתות, ודוגלת בחיים הרמונים יותר שאינם מוכתבים על ידי חלוקות מלאכותיות ושרירותיות שמייצרות שפיכות דמים אינסופית. כדי לקדם את הספר שיצא בהוצאת אחוזת בית, הוא הסכים להתראיין לידיעות אחרונות. תחת הכותרת המהפכן, הופיעו שם בצבעי ירוק, אדום, שחור ולבן, מישהו חשב על דגל פלסטין? משפטים שלטענת בגין הוצאו לגמרי מהקשרם, וחלקם כלל לא נאמרו בריאיון, כמו למשל שהוא לא עומד דום בשירת התקווה. אבל הכותרות הספיקו כדי לייצר את הזעזוע, למי שרצה להזדעזע, מהכיוון הקיצוני, השונה, הלאומתי, שתפס לכאורה הנצר לבית משפחת בגין. מה הכי פגע בך בכתבה ההיא? לא חשתי פגיעה, אבל היו שם כל מיני ציטוטים שאפילו לא אמרתי ופגעו באנשים. אם מצוטט שאני לא עומד בתקווה, אז ברור שאנשים נפגעים. אבל כשאנשים שרים את ההמנון אני עומד, לא משנה איזה המנון זה. מהכותרות יצא שאני דוחף לאנשים אצבע בעין, מנותק מהקשר. תפיסת העולם שלי היא לא נורמטיבית, זה ברור, אבל זה הצטייר כסוג של אנרכיזם הזוי. אני אדם קיצוני. אין לי בעיה עם זה, אני רק חושש מזה שמנסים להכניס דברים לכותרות. אילו זה היה נשאר בגבולות הכתבה ההיא, מילא, אבל מאז נדמה שהאמירות הללו רוטפות אותו. בכל פעם שרוצים לנגח את אבא שלו, השר וחבר הכנסת לשעבר בני בגין, מופיעים ברשתות החברתיות ציטוטים מאותה כתבה ועוד סיפורים ואגדות על אבינדב ועל בני משפחה אחרים. ברשתות טענו שיש לי מאהב בבילעין, שאני זורק אבנים על חיילים, שאני אנטי-ציוני, שאחותי התאסלמה והתחתנה עם ערבי, שאני בודהיסט, הינדואיסט, אנרכיסט. כל זה מופרך מהיסוד ולכן אני לא מתייחס לזה, כי אין לזה גבול. הייתי יכול ללכת לבית משפט ולצאת עם בוכתה, אבל יש לי מה לעשות בחיים חוץ מלהסתובב בבתי משפט. יש לי 5 ילדים ובטונים. אם הכתבה ההיא הייתה כל כך טראומטית, למה הסכמת להתראיין עכשיו? אני עושה אומנות, ובכל אומן יש מגלומן. את העבודות אני צריך להראות לציבור, ואני רוצה שאנשים יבואו לראות, ולצורך כך צריך לדבר. זה המחיר. בגין מספר שיצר אומנות מאז שהוא זוכר את עצמו. יש לי יד רושמת מאוד טובה, הוא אומר. זה כישרון שרץ במשפחה? לא, בכלל לא. זו עוד מוטציה שהופיעה אצלי. כי אני גם עם סוכרת, אסתמה, צליאק, אלרגיות, הפרעות למידה, דיסלקציה, דיסגרפיה, דיסקלקוליה, הפרעות קשב. יש לי אחות רופאה והסבירה לי שחלק מהדברים יושבים על גנים סמוכים, אז זה לא מקרי. הייתי מאוד מוכשר בציור מגיל צעיר, אבל לא הלכתי לחוגי ציור או משהו כזה. בערך בגיל 16 אחותי הגדולה הייתה בחוג במוזיאון אצל הצייר מרק ינאי. הגעתי אליו דרכה. הוא הפנה אותי ליוסף הירש, שהיה רשם מדהים בצבעי מים, והתחלתי ללמוד אצלו כשהייתי בן 17. הייתי התלמיד האחרון שלו. אחר כך הוא מת. את הרגע שבו הודיעו לו על מותו של סבו, מנחם בגין, הוא זוכר היטב. הייתי בשבוע עבודה בגדנה, ושם הודיעו לי. היה לי מאוד מוזר להבין שכל העולם ידע כבר לפניי, כי אמרו בטלוויזיה. אבל אנחנו היינו מנותקים במחנה. זה היה ד' באדר ב', 9 במרץ 1992. גם אחי מת בחודש אדר ב'. 8 שנים אחר כך. התרסק לים ממטוס. כשסבא שלי נפטר, אחי היה בדיוק בקורס טייס בדרום, וגם הגדנה היה שם איפשהו, והוא בא לקחת אותי מהגדנה להלוויה. הייתי בתוך מין ענן. עלינו לטיסה במטוס הובלות צבאי. הייתי אז בן 17, ומהנקודה הזאת בעצם לא חזרתי לבית הספר. ניתקתי את עצמי לגמרי מכל מסגרת. החלטתי להקדיש את החיים שלי באופן טוטלי לאומנות. ההלוויה שלו בהר הזיתים הייתה משהו משוגע לגמרי, הוא מספר. היה דוחק מטורף, מסה של אנשים. אי אפשר היה לעבור עם מכוניות, והשב"כ או המשטרה פינו לנו דרך לעבור. זו הייתה חוויה מאוד חזקה. מלא אנשים זרים שמרגישים רגש אז כלפי דמות מיתית. היית קרוב אליו? כן, הייתי קרוב אליו. הוא גם גר לידינו. היה לי קשר טוב איתו. אבל הייתי בן 17 במותו. היו לכם שיחות פוליטיות? זה מסוג הדברים שאני לא רוצה להיכנס אליהם בכלל. כי זו אינטימיות בתוך המשפחה שאני לא רוצה לחשוף אותה לציבור. לא תמצי את אבא שלי מדבר על זה, ולא את סבא שלי מדבר על היחסים עם אבא שלו. זה כמו שבבית יש סלון ויש חדר שינה ומקלחת. יש אינטימיות בחיים, וצריך לעשות הפרדות. המוות של סבו היה הרגע שממנו והלאה החליט להקדיש את חייו באופן טוטלי לאומנות. את העבודות שלו מהתקופה ההיא הוא לא שמר. חלק מהרישומים נשמעו זמן מסוים כי אני זוכר שהבאתי אותם לבחינות הקבלה בבצלאל, אבל באופן עקרוני הייתה לי נטייה להשמיד. העבודה היחידה שנשמרה מימי הלימודים שלו בבצלאל היא תחרית שיצר בשנה השנייה ללימודים ונשמר אצל ההורים שלו עד שהחליט לתלות אותו בביתו שלו. מה שאני עושה עכשיו זה לא שונה מזה. ומה שאני זוכר מהרישומים שלי שהיו כולם פיגורטיביים בגרפית, פחם ועיפרון, שגם שם עשיתי את אותו דבר בעצם. מה זה הדבר הזה? משהו שקשור לנקודת ההשקה שבין המופשט לחומרי. יכולתי בקלות ללכת לאקדמיה בלילינגרד ולהפוך להיות מהרשמים האלה שבעשר דקות ברחוב עושים פורטרט שהוא בול. אבל בשלב מסוים הבנתי שיש לי רתיעה מלהטוטנות. האומנות תמיד הייתה מעשה כשפים. היכולת להרשים אנשים הייתה חשובה. שליטה זה אמצעי מאוד חזק של אומנים. תמיד היו גם אומנים שחשו אי נוחות מזה. בבצלאל למדתי קורסים אצל מבקר האומנות והמרצה האמריקאי פיליפ ליידר, והוא הראה איך רמברנט, ולאסקז ומיכאל אנג'לו, שהיו בתוך הפיגורטיבי המוחלט, והייתה להם יכולת שליטה מדהימה בכל משיכת מכחול ובכל שערה שציירו, בסוף ימיהם התנתקו מזה. הם החליטו שאין להם עניין להרשים את הקהל. ואז רואים אצלם אזורים בציור שהופכים מופשטים, למשל בבגדים או ברקע. והתהליך הזה נוכח בעוד תחומי אומנות. הוא נוכח במוזיקה של בטהובן. אותי מאוד עניין הקשר הזה והיכולת הזאת להיות במקום שהוא לא התיאור. תמיד היה לי קושי עם הסימון של המטרה שחוזרת לעין, ואנחנו מבינים את המטרה ואומרים, זה. מונדריאן וקנדינסקי הם גם לא מופשט מבחינתי, כי הם עדיין בתוך הגיאומטריה ובתוך הקו. הם נשארו במידה רבה קונקרטיים. בגלל זה לא שמרת את העבודות המוקדמות שלך? כן, כי במובן מסוים הרגשתי שגם אני ג'אנגלר, עוסק בלהטוטנות. הרבה אנשים בתוך עולם האומנות ומחוצה לו רוצים שאומן ידע לצייר. הם רוצים לדעת שהוא כישרוני ולא סתם מעיף צבעים. אם הוא ידע לצייר ואז יבחר לעשות ג'קסון פולוק, אז זה לגיטימי. זו חותמת כשרות כזאת, וזו תפיסה של שליטה. אנשים רוצים שליטה. הם רוצים לדעת שהאדם שעומד מולם יש לו יכולת. ואצלי זה לא רק התנגדות ללהטוטנות, זו הצהרה רחבה יותר. לא אהיה טפט דקורטיבי. אחרי השירות הצבאי התקבל בגין ללימודים בפצלאל, למרות שלא סיים 12 שנות לימוד ואין לו תעודת בגרות. לארי אברמסון קיבל אותי. הגעתי עם תיק עבודות מאוד כבד, אבל בראיון הקבלה שאלו מה עוד אני עושה חוץ מאשר אומנות, ואמרתי שאני מבשל מגיל צעיר. אז ביקשו ממני מתכונים. וזה הצליח. בגין, אם זה לא היה ברור עד עכשיו, מאוד לא אוהב לעשות את מה שמצפים ממנו, ובכלל לא הולך בדרכים שכבר נכבשו היטב. אחרי שהגיע לבצלאל החליט להימנע לחלוטין מציור. יש לי רתיעה עזה מצבע. כל העבודות שלי, בהתבוננות לאחור, היו במונוכרום. קודם הרישום ואחר כך כשעסקתי בדברים יותר פיסוליים, עכשיו המחסום הזה נפרץ במובן הזה שאני כן משתמש בצבעים בעבודות שלי, אבל אני עדיין לא מצייר. אם אני צריך ללכת לקנות לילדים שלי או לאשתי צבעים ומכחולים לבית הספר, זה קשה לי. יש לי פוביה מזה. אני לא יכול להחזיק מכחול ביד. אז איך זה שהעבודות שלך צבועות? הן לא צבועות, הן רוויות בקילוגרמים של פיגמנטים. אני לא לוקח צבע ומצייר על הבטון, אני מכניס את הפיגמנטים לתוך הבטון. כמות הפיגמנטים שיש בכל עבודה שלי יכולה להספיק למאות ציורי שמן. יש לי רתיעה גמורה עד היום מלהחזיק מכחול. זה התחיל הרבה לפני בצלאל. אז בבצלאל, בזמן שכולם ציירו, אני רשמתי. בשנה השלישית של הלימודים, הוא אומר, פתאום איבד לגמרי את האמון באומנות. בגין החליט לקחת שנת חופש ונסע לניו יורק. במשך כמה חודשים התגורר אצל בן דודו בברוקלין, עבד כדוג ווקר וחווה את מה שהוא מכנה החצר האחורית של אמריקה. זו הייתה אמורה להיות רק שנת חופש, אבל שם כבר הבנתי שאני לא חוזר לבצלאל. הרגשתי שהכל הבל הבלים, כמו אדם שמסיר כיפה. לא האמנתי בזה יותר. באותו רגע איבדתי קשר גם עם כל החברים שלי מהאומנות, כף רגלי לא דרכה באף תערוכה, ועיניי לא שזפו אף מגזין אומנות. התנתקתי מהכל. סגרתי את הבסטה. זה היה מאוד קיצוני. ואז חזרתי לישראל והחיים נמשכו, וכשהחיים נמשכו, אח שלי מת. זה היה חודש ומשהו אחרי שחזרתי. המוות שלו השפיע על מהלך החיים שלך בדרך כלשהי? קיבלת החלטות חדשות? אני לא חושב. אני לא חושב שאנשים משנים פרספקטיבות בגלל שמישהו מהמשפחה שלהם מת. אחרי שחזר לארץ, בגין החל לעבוד בהוסטל של פגועי נפש וללמוד גינון בגן הבוטני בגבעת רם. התחלתי לעבוד כשכיר של מישהו, אבל פיזית לא עמדתי בזה, אז עברתי לעסוק בתכנון גינות. חזרת להיות אומן. לא, גינון זו לא אומנות, יותר כמו ארכיטקטורה. יצרתי חללים, יצרתי טופוגרפיות, ארכיטקטורה. לא למדתי אדריכלות נוף, אבל בעצם זה מה שעשיתי. וגם כתבתי על זה הרבה בבלוג שהחזקתי במשך 10 שנים. בגין תכנן גם את הגינה של הבניין שבו הוא מתגורר. חצר מרוצפת באבן עם פינת ישיבה נעימה, בריכת דגים יפה שהדגים בה גדלו מעבר למתוכנן, וכעת נראה שקצת צפוף להם. שיחי ורדים ועצים שיחד עם הבניינים מסביב נותנים הרבה צל. דשא לא תמצאו כאן. בבלוג שלו הוא עסק לא מעט בקשרים שנוצרו בהיסטוריה בין אסתטיקה, אומנות וארכיטקטורה לבין פוליטיקה ומאבקי כוח. אנחנו נכנסים לקפלה הסיסטינית ורואים את התקרה של מיקל אנג'לו ונופלים על הרצפה, אבל לא מביאים בחשבון את הממון שנדרש כדי שהוא יוכל לעבוד עם עשרות האסיסטנטים שלו והתפסנות וכל מה שמסביב לזה. ומאיפה המימון הזה הגיע? בעצם כל ערס התרבות שאנחנו מתייחסים אליו כמעט כאל משהו מיסטי, קדוש, הגיע מתוך שחיטה אינסופית של אנשים. דיקטטורים צמאי דם שרצחו את כל מה שמסביבם כדי להמשיך להחזיק בכוח שלהם. הם משכו אליהם את כל האומנים, את המשוררים, את האומנים, את המוזיקאים, זה כל הזמן ניבט אליי. אתה מרגיש שבבסיס האומנות יש משהו לא מוסרי? אני לא אוהב את המילה מוסרי. לכל מקום יש את המוסר שלו. אני מעדיף לומר שבבסיס של התרבות האנושית יש מאבקי כוח ואלימות. האומנות היא חלק מתרבות מפלצתית של רצח, של ביזה, של גירוש, והאומנים שרתו את זה במשך תקופה ארוכה. הסטודיו של בגין, יותר נכון הסדנה או בית המלאכה שהוא חולק עם חמישה אומנים שעוסקים כולם בעבודות פיזיות כמו ריתוך, ברזל ונגרות, נמצא באזור התעשייה של ההתנחלות אפרת. הבחירה הזאת מזמנת הרמת גבה לנוכח תפיסת העולם שגם אם בגין מסרב בהקשנות לכל ניסיון להגדיר אותה, נראית כשייכת במובהק לצד השמאלי של המפה הפוליטית. זו שאלה שהוא מצפה לה, וכהכנה לתשובה הוא שולח נאום של סבו מישיבת כנסת שנערכה בדצמבר 1964, ובו קרא לביטול האפליה בתחום התעסוקה כלפי מי שאינם מחזיקים בפנקס ההסתדרות. בנאום התייחס לחלוקה של היהודים לספרדים ואשכנזים, וטען שהגיע הזמן לבטל אותה. הפרדוקס בתולדותינו בימים אלה הוא בזה שאנו מחלקים את עמנו מעיקרו לשני חלקים, על פי מוצא משתי ארצות אשר עשו לנו בתקופה מסוימת את העוול הגדול ביותר. מדוע אנו צריכים להוסיף ולשאת את המעמסה הזאת? אני חושב שעלינו לעשות את הניסיון ואת המאמץ להשתחרר ממנה, אמר מנחם בגין. יש משהו בדבריו שהוא מאוד דומה לצורה שבה אני מתבטא, אומר בגין על דברי סבו. הוא לא אומר שצריך כור היתוך. הוא אומר, אין דבר כזה. זו הרדיקליות. אין ספרדים, אין אשכנזים, אין. זה קצף על פני המים. הוא אומר להם, כל החלוקה הזאת היא תוצר של מאורעות שרירותיים של זוועות, של השמדה ואונס וחורבן. מה שאני עושה, אני פשוט ממשיך את התנועה הזאת ומרחיב אותה. אז גם אין ערבים ויהודים? אין כלום. אין גם צרפתים וסינים. הכל פרי התניות שהמקור שלהן הוא אלימות מזעזעת. כל הסבתות של הסבתות שלנו נאנסו. כל התרבויות בעולם הן בתנועה עצומה של אונס, הגליה, נישול. איך הוצבו הגבולות של צרפת, של מי שמדבר צרפתית ומי שמדבר גרמנית? על ידי רצח. הכל שרירותי. ואת הזוועות האלה אנחנו מקבלים מפני שבנקודה מסוימת, כמה אנשי רוח, פילוסופים, אמרו שיש זכות הגדרה עצמית. כולנו בתוך השבטיות הזאת, שאנחנו לא מסוגלים לראות שום דבר מחוץ לה. כולם מדברים על פתרון מדיני. בין רוסיה לאוקראינה, בין הודו לפקיסטן, בין סין לארצות הברית. פתרונות מדיניים זה אוקסימורון, זו סתירה פנימית. לא יכול להיות פתרון מדיני, כי המדיני הוא חלק מההיווצרות של הבעיות שכל הזמן ממשיכות ומתנגשות. 30 שנה שקט, 300 שנה שקט, בסוף זה מתנגש. זה מאוד פטליסטי. אין פתרון? יש פתרון, אבל הוא הרבה יותר רדיקלי. הוא לא נובע מתפיסות פוליטיות של הפעלת כוח שרירותי. ההגנות על גבולות מדיניים הן הפעלת כוח שרירותית כדי להגן על קבוצות כוח. פעם הן היו 10 אנשים בטירה, ואז זה גדל לשתי טירות, ואז לארבע טירות, ובסוף למדינה ובריתות של מדינות. אבל אנחנו עדיין חיים בימי הביניים. ואיך זה מצדיק את זה שהסטודיו שלך נמצא באפרת? זה המקום שמצאנו. האם אני נהנה מזה שמסביבי יש כוחות שיטור שנכנסים לאנשים לתוך הבתים? בטח שלא. האם צרפתי שמציג בגלריה בפריז נהנה מזה שהממשלה הצרפתית משלמת כסף כדי שידביעו ספינות של פליטים שמנסים להגיע אליה? אבל כשאתה גר בירושלים המערבית, אתה גורם נזק X לפלסטינים, וכשאתה סוחר סטודיו באפרת, אז אתה כבר עושה X פלוס משהו. לא כדאי לנסות לצמצם את הנזק שאנחנו גורמים לאחרים? הנזק הוא אינסופי. כשאני משלם מיסים למדינה, זה חלק מנזק. אני בונה פיצצות אטום, לא משנה באיזו מדינה. ואתה לא רוצה לצמצם את הנזק? אני מאוד בעד לצמצם את הנזק, אבל זה לא יגיע מזה שאני אדבר על דו-קיום או שלום בין עמים. אנשים אומרים, תעשה שלום בין ערבים ליהודים. אבל אין חיה כזאת. זה מה שגורם לנזק, ההבחנה בין ערבים ליהודים. הכל נובע מזה. התובנה הזאת שלך ושל סבא שלך הביאה היום בדיוק למצב ההפוך. הוא אמר אין אשכנזים וספרדים, והוא הפך לגיבור המזרחים, וכיום ההפרדות האלה עולות ביתר סט. כחלק מזה שקבוצה מבקשת לעצמה תיקון. כי יש אנשים שלא מבינים. כמעט אף אחד לא מבין. הנאום הזה אחר כך משתקף במה שמכונה נאום הצ'חצ'חים בעקבות דודו טופז. בנאום הזה סבא שלי חוזר שוב לפיינשטיין וברזני. אנשים לא הבינו ועדיין לא מבינים מה המשמעות של פיינשטיין וברזני בשבילו. הראשון לוחם אצל והשני מהלכי, שהתחבקו עם רימון ביניהם ומתו יחד בכלא, כדי לא לאפשר לבריטים להוציא אותם להורג. שני אנשי מחתרת, אחד מה שמכונה אשכנזי והשני מה שמכונה ספרדי, אבל הם לא, ובשבילו הם יהודים, הם אחים, הם אחד. אמרת קודם שבבחירות מאי 1996 הצבעת לליכוד ולנתניהו לראשות הממשלה מול פרס. נכון. זה היה אחרי רצח רבין, אחרי המרפסת בכיכר ציון. אבא שלי הסביר פעמים רבות שהוא ונתניהו לא היו חלק מההסתה. כל צמרת הליכוד הוא אשמה ועדיין מואשמת בזה, ואני לא מקבל את זה. יש לי טענות קשות ביותר כלפי נתניהו, אבל אני לא חושב שהייתה לו אחריות להסתה ולרצח רבין. אני לא מקבל את הקשר בין עמידתו על המרפסת לבין ההסתה. הליכוד ב-1996 זה לא הליכוד של היום. היו שם מיקי איתן, רובי ריבלין, דן מרידור ובני בגין ואחרים. זו הייתה באמת תנועה לאומית ליברלית. מה שקרה מאז זה משהו אחר. אבל הליכוד היה גם אז בעד ההתנחלויות. נכון, הוא היה תנועה לאומית שחשבה שכל ארץ ישראל היהודים ושתי גדות לירדן. ואתה הפגנת בבילעין. כשהפגנתי בבילעין כבר לא תמכתי בליכוד, אבל גם אז לא הפגנתי בעד מדינה פלסטינית. אני לא פרו-פלסטיני, כי אני לא חושב שיש חיה כזאת פלסטין. אני לא חושב שמדינה פלסטינית תעזור למישהו. כשהצבעת לליכוד ב-1996, למפלגה לאומית שבהגדרה מקבלת את החלוקה של בני אדם לקבוצות, לא חשבת עדיין על הדבר הזה שאין אשכנזים ואין מזרחים, ואין יהודים ואין ערבים? או שהצבעת ככה מפני שאבא שלך היה חלק מהמפלגה? אני לא זוכר מה עבר לי בראש ב-96, אבל כשאני ניגש לבחירות, אני לא מצביע למפלגה על סמך ההזדהות הערכית שלי איתה. זה דבר שהוא על סף הילדותי. דמוקרטיה היא לא מועדון שחמט או מועדון כדורגל במתנס. דמוקרטיה היא בסך הכל כלי לניהול של מיליוני אנשים, שאמור לחסוך שיסוף גרונות, שזה דבר שעדיין קורה הרבה במקומות שאין בהם דמוקרטיה. זה בעצם ארגון של קבוצה ענקית של אנשים שאמורים להגיע לפשרה. אפילו עכשיו, בתוך הממשלה הזאת, שלא הייתה כדוגמתה, זה לא שלאיתמר בן גביר יש 61 מנדטים, וגם אם היו לו, הוא היה צריך להתפשר. כל העניין האידיאולוגי חייב להידחק לטובת פשרה. אז פעם הצבעתי למפלגה הזאת, ואז לזו. אני לא מאמין בבית פוליטי. לחשב שכל מפלגה זו תורה מסיני, זה דבר ילדותי. אז תוצאות הבחירות הנוכחיות זו הפשרה הנכונה? אני לא הצבעתי לאף אחת מהמפלגות שנבחרו. הולך להיות קשה. כולן בעד העמקת ההבדלים. לכן אני מצביע מתוך ברירת מחדל. ברור שתפיסת בית המשפט העליון כפיון שצריך להזיז כדי שאפשר יהיה להניע את השיירה, זה דבר מסוכן מאוד. התפיסה הזאת, שמילת המפתח בה היא משילות, זה גם כתוצאה מתפיסה מעוותת של הדמוקרטיה. בתערוכה בגלריה מאיה יציג בגין 7 עבודות מתוך ה-18 שיצר עד כה. כשהתחלתי לעבוד, נהגתי לשלוח תמונות כדי לשתף את האנשים שקרובים אליי. הם לא הבינו מה אני עושה. פעם הגיע לסטודיו שלי מישהו מאוד ידוע בעולם האומנות ואמר לי, אז מה האומנות בזה? בהמשך הוא כבר התלהב. זה היה משהו מאוד מוזר בהתחלה. זה נראה כמו אתר עבודה של קבלן. כשאתה יוצר את העבודות, על מה אתה חושב? יש דימוי שממנו אתה יוצא? אני לא רוצה רעיונות. גם אם יש דימוי, אני נמנע ממנו. העבודות זורקות להרבה מחשבות, אבל אני לא רוצה מחשבות. אני חושב שהדברים האלה מייצרים פרץ אנרגיה. כשהם יוצגו יחד בגלריה, זה יהיה מאוד חזק. אני רוצה שאדם ייכנס ויחווה חוויה פנימית חזקה. כל העבודה שלי היא בעצם חוויה כזאת של אנרגיה וכוח, משהו מאוד אינטנסיבי ומרוכז, ומאוד נזהר מהתניות. אמרת קודם שאף פעם לא ראית דבר כזה? זה מה שבעיקר אנשים אומרים כשהם באים לפה. למה אתה עובד דווקא עם בטון? זה חומר פלאי. מבחינה כימית הוא דבר מדהים. החומר הוא מלט וחול, שהוא הקושר בין כל הדברים, וכשהמים נוגעים במלט, אז יש ריאקציה כימית. הכל מתפרק ומתגבש מחדש ליציקה. זו בעצם אחת הצורות היחידות, אולי היחידה, שבמים הולכים לאיבוד. הם לא מתאדים. הבטון זה מים שלא יחזרו לים. אנחנו נמצאים בתוך אגמים עצומים של מים שנחלעו ולא יחזרו לעולם. כל הערים, האספלט, אבני הצד, הבניינים, הכל מים. זה תהליך של בליעת החיים, זה קבר. כל התרבות שלנו מבוססת על שליטה בחומר ומניפולציות בו. אבל התרבות רוצה לחשוב על עצמה כמשהו שמייצר המשכיות. פה אתה מתאר יצירת אנדרטאות. אנחנו רוצים לייצר משהו קבוע, לאו דווקא אנדרטאות, אלא תשתית. זו תשתית אנושית. כולנו חיים בבתים. חשוב לך לעשות את זה לבד, למרות שזה מאוד מאתגר פיזית? יש פה התמודדות מבחינתך? כן, גם. אני לא אדם חזק במיוחד. כולה 1.60 מטר ולא איזה ג'ון בריון. תמיד יש את העניין הפיזי. בבצלאל העבודה הראשונה שעשיתי הייתה על המחלות שלי. העניין הפיזי שלי הוא חלק שתמיד נוכח. אני מגיע לפעמים בבקרים ואומר, לא יכול להיות שאני עשיתי את זה. או שאני לא מבין איך אני אמור לצקת 140 קילו של מלט ולערבב את זה. ימי היציקה האלה הם משוגעים, וגם כל עבודות הריתוך והרמה. ברור שזה קשה. אני עושה עבודות פיזיות, אבל אני לא עובד כמו פועל גינה או טייח. אני לא יכול לעמוד ב8 שעות של טיח על הקיר יום אחרי יום. הייתי מת. להתנגש בקיר בטון. כתבתן של שני ליטמן וורד לי. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.